ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 22 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בנושא של סמיכה, הרשות לרב לפסוק בדיני כנסות. אמר רבי יהושע בן לוי, אין סמיכה בחוץ לארץ. מהי אין סמיכה? אם למה דלא דיני כנסות כלל בחוץ לארץ, והאתנן סנהדרין נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. אז רואים שיש כוח לדון הדינים שסנהדרין דנה, כולל דיני כנסות, כמו תשלומי כפל, תשלומי ד' וה'. אלא, מה הכוונה במה שרבי שוב הנביא אמר, אין סמיכה בחוץ לארץ? דלא סמכינן בחוץ לארץ. שלא מעניקים סמיכה בחוץ לארץ. פשיטה, סומכין בחוץ לארץ ונסמכים בארץ. אם נמצאים אנשים שהם רבנים שיש להם סמיכה והם מכריזים בחוץ לארץ על מי שהוא בארץ ישראל שהוא ייקרא עכשיו רבי לדון דיני כנסות, אמרנו דלא, אמרנו שאין סמיכה בחוץ לארץ, לא סומכים מחוץ לארץ, אלא סומכים בארץ ונסמכים בחוץ לארץ. מהי? מה אם יהיה ההפך, שהסומכים הרבנים שמעבירים את זכות או רשות לדון דיני כנסות, מעבירים את השם רבי, הם נמצאים בארץ ישראל והנסמך הוא נמצא בחוץ לארץ, מה הדין? יש כאן תשובה ארוכה, תשמע, וזה מתמשך עד סוף שורות הקצרות כפי שמסומן אצלנו. דרבי יוחנן, הווי מצטער עלי דרב שמן בר אבא, דלא אבי גבייהו דלסמכי. רבי יוחנן, הרי הוא ישב בארץ ישראל, והוא מאוד רצה להעניק סמיכה לרב שמן בר אבא, אבל מה לעשות, רב שמן בר אבא לא היה על ידו כדי שהוא יקבל את הסמיכה. רבי שמעון בן זירוד וחד דעימי, אומנו רבי יונתן בן אחמאי, ואמרי לה גרסה הפוכה, רבי יונתן בן אחמאי וחד דעימי, ומישהו עוד אחד שאיתו, אומנו רבי שמעון בן זירוד, חד דהב וגבי סמכו, אחד מהשניים שהיו אצל המסמיכים אז קיבל הסמכה, וחד לא הב גבי לא סמכו. כפי שאתם רואים בסימונים, הדגשנו עם פס כפול את הביטוי דלא הב גבי. אלו הם היו שתי דוגמאות לענות לשאלה שפתחנו בו פה בקטע הזה, עם התוצאות שזה לא מועיל. אם הנסמכים אינם אצל המסמיכים, אין אפשרות להעביר ההסמכה. רבי חנינה ורבי יושעיה, שני הדמויות האלו הווה כמשתקיד רבי יוחנן למסמכינו. רבי יוחנן חיפש אותם כדי להעניק להם הסמכה, לא אף מסתיה מיותר, אבל זה לא יצא לפועל. ורשי מסביר, ולא אבי מסתיים מנטה, כשהוא אצלו לא היה מוצא שניים שהצטרפו עמו לסומכו ונטלת הבאינן. הם הזדמנו להיות עצר ביוחנן, אבל באותם זמנים שהם היו עצר ביוחנן, לא היו שניים נוספים יחד עם רבי יוחנן, כפי שלמדנו בשיעור הקודם, שיש צורך לשלושה דיינים כדי להעביר הסמכה, כדי להסמיך מישהו אחר. אז באותם זמנים לא היה מסתיה מילטה, לא יצא לפועל שיחד עם רבי יוחנן היו עוד שהיו מצטרפים איתו להסמיך את האנשים האלו, רבי חנינה ורבי יושעיה. הווה כמצטער טובה, רבי יוחנן היה מצטער על זה הרבה, אמרו לי, לא נצטער מור. אין על מה לצטער. דנן מדבית אלי קראתינן. אנחנו צאצאים של הכהן הגדול, אלי הכהן, הכהן הגדול בזמן שמואל, בזמן ששמואל נביא נולד. ואנחנו צאצאים שלו, דאמר רב שמואל בר נחמן, אמר רב יונתן, מניין שאין נסמכים לבית אלי, מניין משום עונש שקיבל הילדים של אלי, שכל הצאצאים שלו לא יזכו להסמכה, שנאמר לא יהיה זקן בביתך כל הימים. מהי זקן? זה הפסוק נאמר אצל אלי, שבביתו לא יהיה זקן. מה זה זקן? אלא אם הזקן ממש אדם בוגר, אדם מבוגר, כמו שאומרים. והכתיב כל מרבית ביתך ימותו אנשים. יש עוד פסוק שאומרת שאנשים שיהיו מבית אלי הם ימותו בעודם צעירים. אלא, אז מה הכוונה של הפסוק לא יהיה זקן בביתך? אלא סמיכה, אלא הכוונה שלא יזכו להיות נסמכים. ורשי מוסיף פה שתי נקודות. הפסוק שקראנו, כל מרבית ביתך ימותו אנשים, המילה אנשים אומר שברגע שיגיעו לגדר אנשים, זה בין 18, הם כבר ימותו. אז הצאצאים של בית אלי אמורים למות בגלל העונשם מאוד צעירים. ויש עוד מצב בבית אלי, כפי שמובא במסכת ראש השנה, ורשי מביא את זה, שאם הם עוסקים בתורה וגמילות חסדים, יש להם סיכוי להארכת שנים. ובכל זאת, אפילו אלו שנהיו תלמידי חכמים ועוסקים במעשים טובים וגמילות חסדים, בכל זאת לא יהיה להם תורת זקנה. ומה זה זקנה? זקנה זה קנה חוכמה. ואצלנו הכוונה בקונטקסט שלנו סמיכה, לא יזכו לסמיכה, אפילו אם יאריכו ימים בגלל לימוד תורתם ועיסוק בגמילות חסדים. רבי זירא אבי מיתמר מסמכי. בהתחלה, ולכן יש פה מספר אחד, שלב ראשון, הוא היה מתחבא שלא יקבל סמיכה. דאמר רבי אלעזר, לעולם וקבל וקיים. קבל זה לשון אפל, או איך שאנחנו אומרים, אדם שלא שמים עליו, לא שמים עליו לב. אז הפטנט להתקיים ולחיות זה להתרחוק מהרבנות ומהשררה. אז רבי זירא, שהיה תלמידו של רבי אלעזר, הוא נהג בצורה כזאת שהוא היה קבל וקיים, כן, ונשמע לה דרמה רבי אלעזר. אבל אחרי שהוא שמע עוד מאמרה של רבי אלעזר, אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוכנים לו על כל עוונותיו אמצי לאנפשי. אחרי שהוא שמע שברגע שאדם מגיע לגדולה, סימן שמחלו לו על כל עוונותיו, אז הוא המציא את עצמו כדי כן לקבל סמיכה, כי סמיכה הוא נגיד סמל או סממן של עלייה לגדלות. ואם זה נגיד כרטיס למחילת עוונות, אז בוודאי שזה כדאי. יש פה משולשים ועוד סימונים, ואנחנו בשוליים תחת הכותרת מבנה רשמנו צורת משולש קבלת סמיכה של רבנים מפורסמים, כאן שני מעשים, ויש עוד צורת פפיון, איך שרו לכבוד הרבנים. הגמרא, כי סמכו לרבי זירא, רק עכשיו קראנו עליו שהוא קיבל סמיכה, אז כשבמעמד הזה שרו לאחי, שרו שיר, וזה היה תוכן השיר, לא כחל, לא סרק, לא פרחוס ועלת חן. והרשי מסביר, כחל זה איפור לעיניים, סרק לפנים, פרחוס לשיער, שיהו לקלה נאה שמעלת חן ולא קישוט. אז זה המשל, הנמשל הוא רב שהוא תוכו כברו, הוא אמיתי ולא זקוק לאיזה תוספות כדי לראות ולשמע כאדם הגון. הוא לא צריך את הכל, כי הוא תוכו כברו, הוא 100% איכות. כי סמכו לרבי עמי ולרבי יסי שאולי אחי, כל מין דין סמוכו לנה. כל כאלו אנשים כאלו כמו רבי עמי ויסי, הם אנחנו רוצים שהם יקבל סמיכה, לא תסמכו לנה, אבל לא כאלו, לא מסר מיתין ולא מסר מיסין. והמילה יוסה נוספת, לא מחמיסין ולא מטור מיסין. רש"י מסביר כמה מהביטויים האלו. רש"י, שר מיסין, לשון הפכנים, כמו סריס את המקרא מסופו לראשו, שמהפכים את טעמי תורה. אז אנחנו לא רוצים כאילו. שר מיתין, לשון סמרטוט, כלומר שאין נותנים טעם הגון לדבריהם. ראינו חמיסין, מה זה? חמסנים, שמונים מלומר טעמי תורה. רש"י במסכת כתובות אומרים שאומרים חמישית הטעם. יש גם במסכת כתובות בשוליים של הדף מובא פירוש הארוך, והוא אומר חמיסין כוונה ששונים חומשה של מסכת, חומש מסכת. אז לא כאילו שלא מסיימים מסכתות אלא לומדים את רק קטעים מהמסכת, לא כאילו אנחנו רוצים שיקבלו סמיכה. המילה תומיסין, רש"י אומר, לא התפרש. רבי אבו, נמשיך בגמרא, רבי אבו, כי הווה אתי ממטיפתא לבית קיסר, כשהוא היה בא מהישיבה לבית הקיסר, הוא היה רב, מנהיג ומייצג את עם ישראל באותה תקופה. אז כשהוא היה בא מהישיבה שבו למד תורה לבית קיסר, שהוא תפקד כמנהיג ציבור היהודי, נחקי מתוניתא דבית קיסר ומשריין לי. המתונית הזו, אישה חשובה מבית הקיסרות, הייתה יוצאת לקראתו ומשריין לי, והייתה שרה כך: רבא דעמי מדברנה דאומתי בוצינה דנהורה בריך מתייך לשלם. ברית מתייך לשלם, כוונה ברוך בואך לשלום. אז מה התחלת השיר, מה המשמעות? אז רבא דעמי, כוונה נשיא בעמיו, מדברנה זה מילה למנהיג דאומתי של האומה שלו, בוצינה דנהורה זה לשון של אור, ורש"י פה אומר בוצין לדור על שם שהגדול בנוי, היה אדם יפה תואר, כי נאמינו בסוכיות הפולים בפרק 70 מסכת בפרציה, שופרי דרבי אבו מעין שופרי דיעקב אבינו. היופי של רבי אבו היה מזכיר את היופי של יעקב אבינו. נמשיך בגמרא, ציטוט מהמשנה, עריפת עגלה בשלושה. התוספות בראש העמוד, קודם כל זה תוספות שמציינים שהיה שייך למשנה, אבל נוח לנו גם פה. עריפה לאו דווקא, הצורך לשלושה מסנהדרין זה לא לשם הפעולה של שבירת הצוואר של עגלה ערופה. מי שלא מכיר, זה במקרה שנמצא הרוג חלל בין שתי עיירות, העיר הקרובה היא מביאה עגלה ערופה, עגלה, ועורפים את ראשה ושוברים את צווארה. אז העריפה ממש אין צורך לשלושה מסנהדרין הגדול. מדידה הוא דהבי בשלושה, המדידה לאיזו עיר החלל, אותו נרצח, לאיזו עיר הוא קרוב יותר, הפעולה של המדידה זה מה שנצרח או דורש את השלושה דיינים מסנהדרין הגדול. כדנן פרק עגלה ערופה, גימו מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאים וכולי, והד הקטני, ואז גם אחר כך נפטרו, יפתו כוונה יצאו, פרשו זקני ירושלים, והלכו זקני אותה העיר, שהתברר יותר קרוב לחלל, מבין עגלה ערופה, והתם לא קטני שלושה, בעניין הבאת העגלה בפועל מאותו עיר שהתברר יותר קרוב לחלל, לא כתוב שם שלושה בהבאת העגלה. אוקראינה מי דמייתי בגמרא דמידה כתיבי, הפסוקים שהגמרא מביאה הם פסוקים בהקשר המדידה, למדוד איזו עיר יותר קרובה לחלל הנמצא הרוב. הגמרא, תנו רבנן, פסוקים עכשיו מתודות לתוספות אנחנו יכולים פסוקים במדידת המרחק מהחלל לעיר הקרובה שאחר כך יביאו העגלה הרופא. מה כתוב? ויצאו זקניך ושופטיך. אנחנו עוסקים במחלוקת תנאים, וזה כתבנו בצד תחת הכותרת נושא מחלוקת תנאים במניין השופטים לעגלה הרופא, ואנחנו שוב פעם למדידת עגלה הרופא. אז הפסוק קראנו, ויצאו זקניך ושופטיך. זקניך זה לשון רבים, מינימום רבים, שניים. שופטיך גם כן, שניים. ואין בית דין שקול, וכשאנחנו יוצרים בית דין זה לא יכול להיות מספר זוגי, מוסיפים עליהן עוד אחד. הרי כאן חמישה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר זקניך, שניים. ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהן עוד אחד, הרי כאן שלושה. רבי שמעון לא התייחס למילה שופטיך, אז רבי שמעון היה שופטיך, מה היה ודלי, מה רבי שמעון לומד מאותו מילה? תשובה, ואתה נציין שבשורות הבאות יהיה הרבה דו שיח מה כל אחד עושה עם הדרשה של השני, ויהיה גם שינויים בהמשך מה באמת המקור, אבל אנחנו כעת בשני הזאת רק בשלבי ההתחלה לדרוש זקניך ושופטיך למניין הדיינים. ורבי שמעון שדרש רק זקניך, מה הוא לומד מהמילה שופטיך? תשובה, הוא מבא אלי למיוחדים שבשופטיך, שהוא הזקנים מסנהדרין הגדול. רבי יהודה זקניך לנפקא, רבי יהודה הוא לומד מהתוספת מהמילה, במקום לכתוב זקני, כתוב זקניך, זה מלמד סנהדרין הגדול, שהשופטים יהיו משם. ורבי שמעון הוא לא הסתמך על זה, הוא היה צריך שופטיך, אם היה כתוב זקני אבי אמינה, זקני השוק, סתם אנשים זקנים זקנים סתם, כתב זקניך, אז זה מלמד על לא סתם זקן אלא אדם שהוא ברמה שיפוטי, והיא כתיב זקניך אבי אמינה, בכל זאת לא סנהדרין הגדול, הייתי חושב סנהדרין קטנה, כתב רחמנה בשופטיך, ממיוחדים שבשופטיך. אז לכן הוא לא דורש המילה שופטיך לעניין מניין מספר דיינים לעגלה ערופה, הוא צריך את המילה שופטיך כדי להגיע לבית דין הגדול, ולמה לא ללמוד מהשינוי מהמילים זקני במקום זקני זקניך, זה לא מספיק. הוא הוכיח למה זה לא מספיק, הייתי חושב עדיין זקנים או שופטים מסנהדרין קטנה של 23 דיינים, ולכן גם רב יהודה לא יכול ללמוד מהשינוי זקני זקניך. איך רבי יהודה מגיע הוא גם כן יהיה זקוק לשופטיך, אז איך הוא מגיע לחמישה? ורבי יהודה גמר זקני מי וסמכו זקני העדה את ידיהם. זה פסוק ויקרא פרק ד' פסוק ט"ו, בעניין פער הלם דבר של ציבור. ומה אנחנו יודעים משם? מה להלן מיוחדים שבעדה? אף כאן מיוחדים שבזקניך. אז מאחר שמפרשת עגלה ערופה יש לו לרבי יהודה בסיס למיוחדים שבזקניך סנהדרין הגדול, אז אצלנו שופטיך באמת פנוי למניין. שואלת הגמרא, אי ילף, אם באמת רבי דה לומד מעגלה ערופה ומפר הלם דבר של ציבור, כפי שאנחנו אמרנו, לילף כולה מהתם. למה שרבי דה גם לא ילמד משם המניין? ומשם הוא יכול ללמוד את החמישה שנצרכים מהמקורות האלו אלה עגלה ערופה. אז זקניך ושופטיך למה לי? אז מה עכשיו רבי יהודה יעשה עם המילים האלו זקניך ושופטיך? אלא כאן יש תפנית חדה בגמרא, והוא שהוא לא לומד גזרה שווה. חשבנו שרבי יהודה התבסס על גזרה שווה, לא, אלא וו ושופטיך למניינה. אם הוא לא לומד גזרה שווה, אז הוא באמת צריך את המילה שופטיך למה? לדיינים מסנהדרין הגדול, למדידת עגלה ערופה. אז מניין לא חמישה, אז הוא יצטרך את הוו של המילה ושופטיך לצורך תוספת דיינים. ורבי שמעון וו לא דריש, רבי שמעון לא דורש את הוו לצורך זה, אז הוא נשאר עם השלושה. שואל לגמרי, אלא מייתה ויצאו, אלו הם גם מינים בעגלה ערופה, מה נעשה עם המילה ויצאו? האם נגיד שניים? הרי אמרנו שאם אתה רואה מילה ברבים ואין עוד צורך מיוחד בהם, אז אולי זה מצביע על תוספת דיינים. אז יש גם את המילה ויצאו שניים, ומדדו שניים, מדדו גם כתוב אצל עגלה ערופה. אז הנה יש עוד ארבעה שופטים, וברבי יהודה שהרי כבר הגענו לחמישה, נוסיף עוד ארבע, הרי תשעה. לרבי שמעון שראינו שלושה, נוסיף עוד ארבע, שבעה, הייתכן? הם לא סוברים כך. אז מה הם לומדים מהמינים האלו ויצאו ומדדו? ההוא מבעי עלי לחדתניה, הם צריכים את המילים האלו ללימוד אחר, הם כבר תפוסים למשהו אחר, אז אין כאן שאלה על הגדלת המניין. מה הלימוד האחר? ויצאו, מה זה מלמד? הן ולא שלוחן, שהדיינים מסנהדרין הגדול עצמם יעסקו במדידה ולא שלוחן. ומדדו, מה רוצה התורה בזה? שאפילו נמצא, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', בעליל לעיר צריך לעסוק במדידה. מה זה בעליל? אפילו אם ברור, בעליל זה ברור לאיזו עיר החלל יותר קרוב, זה לא פותר אותם מפעולת המדידה, שימדדו אם זה נגיד חבלים עם שיעורים ידועים מראש. היום אולי היינו אומרים מטרים, סתם בתור דוגמה. צריכים לעשות פעולת המדידה, למרות שכבר יודעים מראש איזו עיר יותר קרובה. ממשיכה הגמרא עם עוד מקור מעניתים. המשנה שלנו שלא מחייבת מלך וכהן גדול לעגלה ערופה, דלא כי איתנה, לא כמו התנה הבא רבי אליעזר בן יעקב. ובצד כתבנו בדיוק הזה בתור נושא מחלוקת תנאים בעניין עגלה ערופה היא באי מלך וכהן גדול, ויש צורך לכל הסנהדרין. אז הנושאים האלו יעסיק אותנו עד אמצע העמוד פה. אז אמרנו שמשנתנו שלא הזכיר מלך וכהן גדול לעניין מדידת עגלה ערופה, דלא כי איתנה דתניא, אבל עזר בן יעקב אומר שוב פעם בעגלה ערופה ויצאו זקניך ושופטיך. זקניך זו סנהדרין, ושופטיך זה מלך וכהן גדול. מלך דכתיב מלך במשפט ימין ארץ, כהן גדול דכתיב ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט. הדגשנו עם קבקוב המילים, מילות הקשר לפסוק אצלנו. אצלנו בגלל הופעה כתוב ושופטיך, ורואים אצל מלך במשפט, אצל כהן גדול כתוב שופט. אז מובן למה רבי אליעזר מיעקב מחייב נוכחותם של מלך וכהן גדול גם כן. שאלה, וזה לוקח כמה שורות, היא באה אלוהו, רבי אליעזר בן יעקב, בחד הפליג או בתלתי פליג. האם רבי אליעזר בן יעקב חולק על משנתנו בנקודה אחת או בשתי נקודות? א', ועוד כמה שורות, נראה, או דיל מבט, במלך וכהן גדול פליג, בנוכחות האנשים האלו, בזה הוא חולק על משנתנו, אבל בסנהדרי, אבל בעניין מספר השופטים מהסנהדרין הוא לא חולק, אלא אי כרבי יהודה, אי כרבי שמעון, הוא יסכים עם אחד מהתנאים שבמשנתנו. אבל דילמה בסנהדרין המפליג, דילמה כולו סנהדרין, או יכול להיות שהוא חולק גם במספר השופטים שנדרשים למדידה, והוא יסבור שצריכים את כל הסנהדרין, כל 71 דיינים מסנהדרין הגדול. אמר רב יוסף, תשמע, תשימו לב, יש פה, נקרא לזה תשמע מסומן ארוך, זה ייקח כמה שורות עד שנגיע לתשובת רב יוסף. יש מקור בקשר למה, לפרשת זקן ממרי. זקן ממרי, בלי להיכנס לפרטי פרטים, הרי זקן ממרי הוא פרק שלם פה, וזקן ממרי הוא, קודם כל הוא תלמיד חכם, הוא דיין שנוקט עמדה בניגוד לדעתם של כל, בסופו של התהליך, זה תהליך ארוך, אבל בסופו של התהליך הוא נוקט עמדה בניגוד לדעתם של כל הסנהדרין הגדול שישב בלשכת הגזית בירושלים בבית המקדש. הוא נוקט עמדה נגדם וגם חוזר לעירו ופוסק כדעתו. זה עבירה חמורה, מיטתו בחנק. עכשיו בעניין הזקן ממרי כתוב תשמע, מצען הוא מצא אותם, הזקן ממרי מצא את הסנהדרין הבית פגי. בית פגי זה מקום בתוך חומות ירושלים, אבל מקום מרוחק בתוך חומות ירושלים. זה אחד מהפירושים המקובלים. אז הוא מצא את הסנהדרין שם בבית פגי, והמרה עליהם, והוא חלק עליהם, מרד, הוא חלק עליהם. יכול תהי המרתו המרה, האם זה יכול להביא אותו לידון בחנק כדין זקן ממרי? שוב פעם, הוא מצא אותו זקן מרדן, הוא מצא את הסנהדרין וחלק עליהם. איפה? הם היו בבית פגי. האם זה יביא אותו לידי חנק? תמוד לומר, וקמת ועלית למקום. מלמד שהמקום גורם. הכוונה, רק אם הוא חולק על סנהדרין הגדול, והם יושבים במקומם בלשכת הגזית, ושם הוא חולק עליהם, ואחר כך חוזר לראות, אז זה נקרא ממרי. זה נקרא זקן ממרי, אבל לא בכך שהוא סתם חולק על קבוצת הדיינים שמהווים הסנהדרין איפה שהם נמצאים. לא, המקום גורם. עכשיו אנחנו אמרנו שהוא מצא אותם בבית פגי, והעלינו את השאלה האם זה יביא אותו לידי המעמד של זקן ממרי. דנפוק, כמה יצאו לשם? וכאן יש לנו שימוש בצורת הבית, ובצד, תחת הכותרת מזנה, אנחנו מציינים שלבים בבירור עניין יציאת הסנהדרין מלשכת הגזית. כמה יצאו? וגם למי? לאיזה צורך הם יצאו? אז בברייתא שהבאנו, מצא על הבית פגי, הוא מתאר סצנה או מציאות שהם היו שם בבית פגי. אז כמה יצאו לשם? נכון, הוא לא יהיה זקן ממרי מזה, זה, אבל אנחנו רוצים לברר כמה יצאו לשם. אילמה מקצתן, שרק מקצת הסדרין יצאו לשם, והם הורו הוראה, ובא זרקי ממרי וחלק עליהם. למה, אם זה הסיפור, למה צריכים את הפסוק וקמת ועלית לומר שהמקום גורם ולכן הוא פטור? אני אגיד לכם למה הוא פטור. אם יצאו מקצתן, דילמה אנך תאיקה גווי, אלו שנמצאים בפנים, כוונה בבית המקדש, בלשכת הגזית, חיים מקוותי, הם דווקא יסכימו איתו. אז אני לא צריך את הגזרת הכתוב, הפסוק ללמד על פטור, הזרקי ממרי, בגלל החוסר מקום, או חוסר מיקום הנכון. פשוט הוא לא חולק על כל הסנהדרין. נכון, חלק יצאו, אבל אלו שנשארו בפנים, יסכימו איתו. אין בעיה שיש מחלוקת, והוא מצטרף למחלוקת שבתוך הסנהדרין עצמו, אלא פשיטה, דנפוק כולו. אם אנחנו מזדקקים לפסוק כדי לפתור אותו, סימן שכולם היו שם בבית פגי, והוא חלק על כולם, ולולי הפסוק גם שם היה מתחייב. אז בסדר, קבענו בתור המציאות או העובדות בתוך הברייתא שקראנו, שהוא מצא אותם בבית פגי, כמה הוא מצא? הוא מצא כולם שם וחלק על כולם, אבל בכל זאת פטור בגלל הפסוק וקמת ועליתה. ולמי? לאיזה צורך הם יצאו? אילם על דבר הרשות, מי מצאו נפקי? אם תגיד שהם יצאו לדבר רשות, דהיינו משהו שאינו קשור למצווה, אז האם כולם היו יכולים לצאת? יש הגבלה על מספר הדיינים שיכולים נגיד להיעלם מהלשכת הגזית בבת אחת. יש הגבלה. והכתיב, יש פסוק משיר השירים, שרך אגן השר על יחסר המזג, בלי להיכנס לפירוש המילים, אבל הוא פסוק שנדרש בקשר לסנהדרין, והביטוי על יחסר המזג אומר שאם היה צורך לדיינים מסנהדרין הגדול לצאת, בסדר שיצאו, אבל בתנאי שהם ישיעו 23 כנגד מספר סנהדרין הקטנה עדיין בתוך לשכת הגזית בבית המקדש. ואם אחד מהם רוצה לצאת ועקב יציאתו לא יישאר באותו הזדמנות, לא יישאר 23, הוא לא יכול לצאת. אז אם אנחנו קודם כל תיארנו, הגענו למסקנה שהברייתא מצא בבית הפגי דובר אמה שיצאו כולם, אז לא יצאו לדבר רשות, אחרת היה אסור להם לכולם לצאת. אלא פשיטא ממשיכה הגמרא לדבר מצווה. היכי דמי, מה אותו דבר מצווה שאפשר לכולם לצאת? לאו מידת הנקלה, ורבי אליעזר בן יעקב היא דמר כולי סנהדרי בעינן. הנה זה סוף דבריו של רב יוסף, ובזה הוא מסיק מסקנה שרבי אליעזר בן יעקב לא רק שהוא מחייב נוכחות מלך וכהן גדול במדידה, הוא גם מחייב את נוכחות כל הסנהדרין, ובכך נוכל גם להסביר את המקור. זה המקור הזה מהווה הבסיס לתשובת רב יוסף. אמר לי אביי, לא, אביי לא משוכנע מהמסקנה של רבי אליעזר בן יעקב, כגון נכון שכולם יצאו ונכון שיצאו לדבר מצווה, אבל מי אמר שהמצווה הייתה מדידת עגלה? כגון שיצאו להוסיף על העיר ועל הזרות, כדתנן אין מוסיפים על העיר ועל הזרות. כן, שאם רוצים להרחיב את גבולות ירושלים, יש לזה נפקמינה להלכה לעניין אכילת מעשר שני למשל, ועוד כמה נפקמינות, או הרחבת גבולות העזרה, שגם לזה יש השלכות הלכתיות בעניין אכילת קורבנות וכו' ועוד. אז יש הלכה שאי אפשר להוסיף על עיר הזאת אלא בבית דין של 71. אז אם רוצים לדעת מה הם היו עושים שם בבית פגי, אמרנו שבית פגי הוא נחשב מקום מרוחק ממרכז ירושלים או מבית המקדש, אבל עדיין בתוך גבולות ירושלים. הם יצאו לאותו מקום כדי להרחיב גבולות העיר, ולכן כולם היו שם, אבל לא למדידת עגלה. אז אביי לא משוכנע שהתנא רבי יוסף בן יעקב חולק על משנתנו בנקודה הזאת של סוף לכל הסנהדרין, רק במלך וכהן גדול. עם כל זה, הגמרא אומרת תניא כבתי דרב יוסף, ונראה מיד ההקשר, מצאן הבית פגי והמרה להן מה הם עשו שם, כגון שיצאו למדידת עגלה ולהוסיף על העיר ועל הזרות. זה גם מה שהבאי אמר מופיע פה, אבל מה שחשוב לנו הסיוע לרב יוסף, כי מתואר פה שיציאת כולם למדידת עגלה. יכול תהיה אמרתו אמרה, תמוד לומר וכם דבר ליתן למקום, למד שהמקום גורם. וגם מזה הוכחנו שבאמת מדובר שכולם היו שם, אחרת לא היינו נזקקים לפסוק לפתור אותו. חוזרים לציטוט מהמשנה בעניין פעולות שמחייבים נוכחות אנשי סנהדרין. נתון הווי ומעשר שני שאין דמיו ידועים בשלושה, מספיק שלושה דיינים. אגב, הזכרתי סנהדרין זה לאו דווקא בעניינים האלו, אבל עוד ברשימה של דיינים, של שלושה דיינים, כמו שהמשנה פתחה דיני ממונות בשלושה, אז גם נטר הווי ומעשר שני שאין דמיו ידועים צריכים שלושה. תנו רבנן, איזו מעשר שני שאין דמיו ידועים? ואנחנו מצריכים את השלושה כדי לעשות הערכת שווי. מה זה? פירות שהרכיבו, ויין שיקרים כמו החמיץ, ומעות שהחלידו. אדם שם מעות מעשר שני אחרי שאדם מחליט לפדות את הפירות שלו, פירות מעשר שני אחרי שהפריש אותם, הוא התכוון להביא הכספים, השווי שלהם במטבעות, בכסף לירושלים כדין מעשר שני. אבל בין ובין המעות האלו החלידו, אז כמה אותו אדם חייב? אז הוא צריך שלושה שיערכו שומה עומד על שווים. אחרת יש שער שבשוק לפירות ויינות, אבל אם הם התחילו להתרכב או היין להחמיץ, לזה אין מחיר קבוע, לכן צריכים לערוך שומה. תנו רבנן, מעשר שני שאין דמיו ידועים פודין אותו בשלושה לקוחות, אבל לא בשלושה שאין לקוחות. המילה לקוחות כאן המשמעות של סוחרים שהם בקיאים בשומה, אבל לא עושים את ההערכה על ידי אלו שאינם בקיאים בשומה. אפילו נוכרי אחד מהם, אפילו אחד מהם בעלים. באי רבי ירמיה, שלושה ומטילים לתוך כיס אחד, מהו? אמרנו שיש צורך לשלושה, אבל השלושה במקרה הם משקיעים בעסקים בשותפות. זה הכוונה שהם מטילים לתוך כיס אחד, הם ביחד בשיתוף עסקים. מה הדין? האם הם נחשבים שלושה? תשמע, איש ושתי נשיו פודין מעשר שני שאין דמיו ידועים. יש אדם נשוי לשתי נשים, יש בתוך ביתם פירות שירכיבו, יכולים לערוך את השומה ולבדות את הפירות אלו על, 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 על כספים, והכספים אלו יביאו לירושלים ויקנה מזון שם כדין מעשר שני. אבל מה אמור להיות ההוכחה? מה זה איש ושתי נשיו? זה בטח דומה לשלושה שמטילים לכיס אחד, שכולם ביחד במשק הבית, בהפסקת התזרימים של אותו בית שהם גרים בו. הגמרא אומר, זה לא בהכרח. דילמה כגון, מה שכתוב פה, איש ושתי נשיו, מי אומר שהם מחוברים יחד באופן פיננסי? דילמה כגון רב פאפה ואשתו, שהיא בת אבא אסורה, אשתו הוא נשא, הבת של אבא אסורה, זה שם, שם אדם, ורב פאפה נשא אותה, נשא אותה, ומה היה אצלם? כל אחד הפסיק חשבון בנפרד, איך רש"י אומר, והייתה עושה לעצמה. דרך כלל, כפי שרואים בהרבה מקומות בש"ס, אם אישה עובדת, היא מעבירה מעשה ידיה לבעלה, ותמורת מעשה ידיה הוא מספק לה מזונות. אבל יש כאלו, אולי נקרא להם קרריסטיות, או נשים בעלות אמצעים כספיים בכוחות עצמן, והן מוותרות על המזונות של בעליהן. איני עושה ואיני ניזונת, ביטוי שרואים בגמרא, אז היא מחזיקה חשבון נפרד. אז בית כזה, בבית כזה אמרנו שאיש ושתי נשיו הם יכולים לערוך שומה על הפירות שברשותם, פירות האלו שאין דמיהם ידועים. אבל אם הם נגיד זוגות סטנדרטיות, שהיא עובדת ומעבירה את הכספים לבעל, והוא תמורת המעשה ידיה מספק לה מזונות, וזה דומה לשלושה מטילים לכיס אחד, אז אין מקור שיכולים לערוך שומה. אז שאלת רבי ירמיה נשאר כשאלה. ההקדשות בשלושה: מי שהקדיש פריט ורוצה לבדות אותו, אז מה שווי הדבר? צריך לעבור שומה, וזה גם בשלושה. מתניתין שפדיון הקדש בשלושה דלא כי איתנה, שוב פעם, לא כמו התנא הבא, הוא במקרה או לא במקרה, הוא עוד פעם רבי אליעזר בן יעקב, דתנא רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו צינוע של הקדש, צינוע זה מזלג קטן, צריכה שרה בני אדם לפדות. זה מספר חדש מבחינתנו. אמר לרב פאפה, לאביי בשלמה, רבי אליעזר בן יעקב, כי אמר כשמואל, דווקא השיטה החדשה הזאת יותר מובן, הוא מתבסס על לימוד כמו שפרסם שמואל. כי אמר שמואל, 10 כהנים כתובים בפרשה. אם פותחים את החומש בויקרא פרק חב זין, יש שם שלוש פרשיות, פרשת ערכין, מדובר שם בפדיון, קודם כל אדם שתורם או מקדיש ערכו, ועוד פרשה שמדובר באדם שהקדיש בהמה טמאה, כמו הקדיש סוס, וצריכים לבדות את הסוס ולתת להקדיש את השווי של הסוס. ויש פרשה שלישית שמדובר באדם שהקדיש קרקעות או בית ורוצה לבדות אותם. אז בין הפרשיות האלו מופיע המילה כהן 10 פעמים. אז זה הכוונה, 10 כהנים, 10 פעם המילה כהן מופיע בהקשר לנגיד לשומה והערכה. אז אם המילה כהן מופיע 10 פעם, אז זה מלמד שצריכים 10 אנשים כדי לערוך השומה בעניין פדיון הקדש. אלא לרבנן, כוונה משנתנו, 3 מנה להוא. מאיפה המילה, המספר 3? וחיתמה דכתיב בהוא 3, כי באותו פרשה מהפרשיות שהזכרנו, פדיון הקדש, זה בעצם הפסוקים בויקרא פרק כ"ז, פסוקים י"א י"ב, ובפסוקים האלו תמצא 3 כהנים, קרקעות, תכתיבו 4, תזכי ב4. אם תמשיכו שמה בחומש, בעניין קרקעות, אגב, זה כולל מי שהקדיש ביתו. אפשר לראות את זה אגב ברבנו חננאל בשורה האחרונה פה. אלו הם פסוקים בויקרא כ"ז, פסוקים י"ד, י"ח וכ"ג. בין הפסוקים האלו תמצאו ארבע פעמים כהן. זה בעניין קרקעות, תכתיבו ארבע, תסגיב ארבעה. מה, אז יהיה מספיק ארבעה לאנשים לעשות שומה בעניין פדיון קרקעות, פדיון אותם כמו שאדם הקדיש וכי תימה חינמי, ואם תגיד נכון, כמו שבפדיון הקדש מטלטלין, פריטים, כמו בהמה טמאה, שלושה כהנים מספיק, שלושה אנשים מספיק, גם בקרקעות ארבעה אנשים זה מספיק. אז למה במשנה שלנו ראינו הקרקעות תשעה וכהן? יש בעניין פדיון קרקע יש צורך לעשרה אנשים? אלא מאי בקרקעות למה יש צורך לעשרה? זה משלמי לשון להשלים, זה משלמי בו עשרה, כי כשאתה מגיע לסוף פרשת הקרקעות הגעת כבר לעשר פעמים יזכו כהנים. כי אז מאחר שהשלימה התורה עשרה, מניין עשרה בפרשת הקרקעות, כאילו היא מופיע אחרי שתי פרשיות הקודמות, אז כאן סך הכל עשרה הקדשות. כששוב פעם מסתכלים בתורה, פדיון פדיון בהמה טמאה שאדם הקדיש, כמו שאמרנו מקודם, אדם הקדיש סוס, וזה כולל עוד הקדשות דמשלמי בושיטה, זה הפרשה האמצעית, ושם אתה מסתיים במספר 6. והיינו אחרי שקראת תחילת הפרשה בעניין ערכין, ואחר כך פרשה שנייה, פרשת פדיון הקדש, שם זה מגיע במספר 6. 6 פעמים מוזכר כהן עד הנקודה הזאת. אז ליבה או שיטה, אז האם בפדיון הקדש נצטרך 6? אף אחד לא אומר כך. אז קשיא, אנחנו לא הצלחנו להבין למה פדיון הקדשות זה מספיק בשלושה בלבד לפי הטענה של משנתנו. הערכין המטלטלין בשלושה, מהי הערכין המטלטלין? המשולש פה מוסבר בשוליים, אם הוא נושא מבנה. שלושה פירושים למה הוא ערכין המטלטלין. אז הרב גילול פותח את הסדרה של ההסברים. אמר רב גילול למרב באומר ערך כלי זה עליי. המילה ערך במובן המקראי מצפיע תופעה שאדם מקבל לעצמו לשלם לבית המקדש ערכו. עכשיו ערכו לא להתבבל, זה לא כמו שאנחנו משתמשים במילה ערך, כמו ערך נדלני, ערך מכוניות לפי המחירון. לא, ערך הוא מצביע לפי המקרא על סכום קבוע בתורה שנקבעת על ידי גיל ומגדר, זכר נקבה, גילאים מתחת ל-20, מעבר ל-20, מתחת ל-60, מעבר ל-60 וכולי. כל הדברים האלו מופיעים בסוף ספר ויקרא. אז הרעיון הזה של ערך, כפי שרש"י אומר בסוף הפירוש פה בעמוד, ערך לא שייך גם בכלים אלא באדם, ונותן לפי שניו, כמו שכתוב בפרשה. והנה יש אדם שאומר ערך כלי זה עליי. מה המשמעות של ביטוי כזה? האם זה בדיחה? תהיה אמריו גילו למריו, נמשיך בגמרא כעת לדף ת' ו' עמוד א', האומר ערך כלי זה עליי נותן דמיו. אולי לכם זה יישמע כקצת אירוניה, המילה דמיו הוא בדיוק המשמעות של המילה, הוא ההסבר של המילה, או הסברו, כמו שאנחנו משתמשים במילה בזמן הזה, מילה ערך, זה הכוונה דמיו. אז האדם שמע ערך כלי זה עליי, אנחנו לא יכולים להגיד שסתם פלט מילים ללא שום משמעות, אלא אנחנו מפרש את דבריו שהוא התכוון לתת דמיו, שווי או ערך השווקי, השוק. מה הייתה, מה? למה הוא מתחייב? הוא סך הכל אמר ערך כלי זה, לא אמר דמי כלי זה עליי. תשובה, אדם יודע שאין ערך לכלי, וגמר ואמר לשום דמים, לשום כוונה, לשם דמים, לשם שווי. משום אחי נותן דמיו, לכן הוא מתחייב לתת שווי אותו כלי. עכשיו, מה, איך זה מתקשר אלינו? אמרנו, ערכים המטלטלים, אם עכשיו הוא אמר כלי מסוים, ערך כלי זה עליי, אותו כלי צריך לעבור הערכה, שומה, עומד. צריכים שלושה לעשות אותו הערכת שווי. ואני רק רוצה להוסיף נקודה שיהיה חשובה בהמשך. אותו הערכה יאפשר לו להוציא הכלי הזה מרשות הקדש. ברגע שהוא אמר ערך כלי זה עליי, אז עד שהוא ייתן את את השווי שלו, הכלי הזה, נגיד, הוא יהיה מוקדש. אז לכן אנחנו אומרים שהוא צריך שלושה אנשים לעשות הערכת הכלי. הוא ייתן את הכסף, השווי של הכלי הזה, ובכך יכול לקחת את הכלי הזה לעצמו. שואלת הגמרא, אם זה הפירוש של ערכין המטלטלין, היי ערכין המטלטלין, הלשון שיש לנו במשנה, ערכין של מטלטלין מבעי עלי, היה צריך לכתוב במשנה ערכין, כוונה השווי של אותם מטלטלין, וזה לא כתוב במשנה. אז הוא עונה, תני ערכין של מטלטלין, אז תתקן את הלשון שזה ישקף את ההסבר שנתנו. רב חיס אמר, אבימי, הוא מצטט אבימי, ומדפיס מטלטלין לערכין. רש"י אומר, אדם אמר ערכי עליי, ורש"י בשורה רביעית אומר, ונתחייב ערך הקצוב לפי שניו, והיה לו מטלטלין ואמר, הרי אלו לערכי, וחלה עליהן קדושה, הוא בא לפדותן. צריך שלושה להוציאן מיד הקדש. הגמרא שואלת, היי ערכין המטלטלין, מטלטלין של ערכין מבעי עלי. אצלנו במשנה כתוב ערכין של מטלטלין, אבל אם נאמץ הסברו של רב חיסדא, היה יותר מדויק להגיד מטלטלין של ערכין. היה לו ערך שמה ערכי עליי, וזה מחייב אותו סכום קבוע לפי שרשום בתורה. והוא התפיס מטלטלין כדי לשלם את המטלטלין האלו לחובת הערך שהוא הקדיש, שהוא התחייב. אז תכתוב מטלטלין של ערכין, וזה לא כתוב. תני, אז הוא אומר, תתקן את הלשון לשקף את הפירוש הזה, מטלטלין של ערכין, במקום מה שכתוב במשנת הנוכחי ערכין המטלטלין, תכתוב מטלטלין של ערכין. השינויים האלו הם בתחום הסביר לומר שזה ככה צריכים להבין את המשנה. כלומר, למרות שכתוב ערכין המטלטלין, או שנשנה את הגרסה או נשנה את ההבנה, הכל הוא כל כך קרוב זה לזה, אז אפשר לומר זה היה הכוונה של המשנה. אבי אבאו אמר פירוש שלישי הוא סופי, סופי כוונה ברשימה, ואומר מה היה המקרה במשנה, אדם ערכי עליי, ואותו אדם מתחייב לשלם לבית המקדש, אבל לא פורע. הוא לא יודע, הוא קמצן, הוא אחד שדוחה, בא הכהן לגבות ממנו, אבל מה לעשות, אדם מתחייב, צריכים לשלם. כאן בא הכהן, דופק לו בדלת לגבות ממנו, אם אותו כהן בא לגבות מטלטלין בשלושה צריכים להעריך ערך הערכת שווי של אותם מטלטלין כדי לדעת אם הם תואמים לשווי שהוא חייב לסכום שהוא חייב אז צריכים שלושה לעמוד המטלטלין שהכהן בא לגבות ממנו קרקעות אם הכהן בא לגבות קרקע ממנו בעשרה צריכים עשרה אנשים להעריך השווי של הקרקע שהוא בא לתפוס כדי לשלם חוב הערך של אותו אדם שמעיר כי עליי אמר לי רבה חמי דיפתי לרבינה בשלמה להפוקי מהקדש בעינן שלושה אני יכול להבין את הפירושים של רב גידל, של רב חיסטה, שני הפירושים הראשונים, המשולשים הראשונים, אצלם היה עניין להוציא מהקדש פריט. כפי שהסברנו מקודם, ההקדש חל מראש על הפריטים. אני לא יכול להוציא מחזקת בית המקדש, אלא אם כן יהיה ערכת או שומה על ידי שלושה אנשים אלא מה שרבי אבוהו מתאר ליולי להקדש שלושה למלי אצל המקרה של רבי אבוהו לא היה לא היו פוליטים מתבדלים שניו הקדש מראש בן אדם אמר ערכי עליי יצא חוב כהן בא לדפוק לו בדלת אז מה צורך עכשיו לשלושה לעשות הערכת שווי הכלים אמר לי סברה הוא מה לי יולי מה לי אפוקי מה זה משנה אם זה עניין של להכניס להקדיש או להוציא מהקדיש אפוקי להוציא מהקדיש אמרת מיד שמובן למה יש צורך לשלושה מה איתי מה תלמה תאי יכול להיות טעות דהיינו יש סכום שידוע שאותו אדם התחייב הסכום הזה חל על הכלי אולי הכלי פחות מהשווי ש, ש, שהוא חייב לשלם אם ניקח הדוגמה הראשונה בן אדם אמר ערך כלי זה עליי אז אמרנו שהוא צריך לשלם את הערך של הכלי איך נדע כמה הוא צריך לשלם אם אין לנו שלושה שיעשו את הערכה והוא ייתן מה שנראה לא לתת אולי הוא ייתן פחות משווי השוק של אותו כלי אז צריכים שלושה אחרת כמו שהגמרא אומרת דלמה תאי אז כמו להוציא מהקדש צריכים שלושה שלא יהיה טעות שהקדש לא יקבל מספיק גם כן להכניס להקדש הרי אנחנו מדברים על אדם שהוא אומר ערכי עליי ואם הוא נגיד בין גיל 20 ו-60 הוא צריך לתת 50 שקל כסף לבית המקדש והכהן בא לתפוס כלי אולי הכלי שהכהן בא לתפוס שווה פחות מ-50 ויש אדם שהתחייב ב-50 אז צריכים גם ליולי גם להכניס להקדש הערכה כדי שלא יהיה טעות רבי יהודה אומר אחד מהם כהן ראינו שאם יש צורך להעריך קרקעות צריכים עשרה אנשים ואחד מהם כהן אמר לרב פאבל הבאי בשלמה לרבי יהודה היינו דכתיב כהן הפרשה, הזכרנו את הפרשה בפרק בויקרא פרק חבזיין אני מבין למה כתוב שם כהן כי יש צורך לכהן אלא לרבנן כהן למה לא כפי החכמים הם לא הזכירו כהן אז למה התורה כותבת כהן קשיא הקרקעות תשעה וכהן מנה נמילי אמר שמואל עשרה כהנים כתובים בפרשה חד לקופי אחד מהכהנים המילים הכהן בא ללמד שיש צורך לכהן זה לגופי הנח המשך המילה כהן אבי מיעוט אחר מיעוט כשאתה אומר כהן אתה בעצם ממעט לא ישראל אז כל פעם שמופיע מילה כהן הוא בעצם מיעוט אז יש כלל בלימוד שאם יש מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות אפילו תשעה ישראל ואחד כהן, זה גם מספיק, זה טוב. אתה יכול לעשות הערכה גם עם קבוצה כזאת, שיש רק כהן אחד, בתנאי שיש סך הכל 10 אנשים. מת כפלא רב הונא ברי דרב נתן, אם אתה אומר שיש להסתכל על הפרשה כמיעוט אחר מיעוט, אני מציע משהו חילופי, 5 כהנים ו5 ישראלים. קשיא, איך זה יעבוד? פעם ראשונה מופיע הכהן מתוך 10 פעמים, פעם ראשונה כהן, בסדר, פעם שנייה זה מיעוט עוד פעם, אז יש מיעוט אחר מיעוט, אז כהן שני בא לרבות גם ישראל. אז כמה, מה יש לי עכשיו? אחד כהן ואחד ישראל מטעם המיעוט אחר מיעוט. פעם שלישי שמופיע מילה כהן, זה לא בא לרבות, כי כבר ריבינו את כולם. אז פעם שלישי כהן, הכוונה כהן ממש. פעם רביעי, מיעוט אחר מיעוט, אז אני בכך מרבה ישראל. ואם נמשיך במהלך הזה עד שנגיע ל-10 כהנים, תגלו ש5 כהנים, כי מ5 נגיד מספרי 1, 3, 5, 7 ו-9 הם יהיו כהנים ממש. 2, המילה כהן 2, 4, 6, 8 ו-10 זה מיעוט אחר מיעוט. וכך נרבה ישראלים. למה לא אומרים כך? קשיא. ובכך אנחנו נסיים עד כאן שיעורנו להיום.